אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
יו, לפני יומיים, תקשיבי, לפני יומיים אני נוסע להרצאה בציוד של בנק מזרחי טפחות. ואז אני נוסע, ואני בא להיכנס, כאילו, הם יושבים בלוד, כאילו הם מצאו את המקום הכי זול בישראל, שצליחה, כן? אז אני נכנס לעיר, ואתה יודע, בדרך כלל בכניסה לעיר מקדם אותך שלט גדול, ברוכים הבאים.
לא עיר עולם.
ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, עוד השרון, עיר
עולם.
זה, רעננה.
אותו דבר, רמלה.
אתה יודע, כאילו, אתה נכנס לתל אביב, מגדלי הזריאלים, כל ההוד וההדר שלהם. מה בכניסה ללוד?
לא, תודה שהגעת.
לאו 4-3.
אבל זה כן, לא יודע במה היא מפורסמת. זה בדיוק הנקודה.
השלט בכניסה ללא צריך להיות אגב אליך הלב איתך. כמו בלאפל.
איזה פחד! איזה פחד! רגע, אז אמרת שאת... רגע, היה לה משפט שרציתי שהיא תרים.
כן. היא אמרה, תגידי זה.
איפה אני פוגשת אותך הכי הרבה? בכנסת, תקשיב, אני פוגשת אותך רק בכנסת. זה שנפגשנו פה ואני רואה אותך פה, זה כאילו הסיטואציה בכלל, היא לא רגילה בשבילה.
הוא נמצא כל כך הרבה זמן בכנסת שהוא הוציא עכשיו ספר על הכנסת.
אופה,
איזה ספר?
הסופר הצעיר, ניר הירשמן עם ספר הביקורים שלו, לינק בביו, מותר לשים לינק בביו?
נועה אמרה, תקשיב דיר בלק, אתה עכשיו הופך את כל הפרק לפרק קידום הספר שלך. עשר שניות פרמות, לא סתם. כן, המתמודד עכשיו בחנויות, כתבתי ספר על החיים הקודמים, על החיים, כאילו בהשראת החיים הקודמים שלי בכנסת, אבל הוא לא באמת על זה. זה על איש בשם ערן בלום שמנסה להתמודד לכנסת. המתמודד זה עכשיו בכל החנויות ספרים, בעברית, בפה, בשם, זה כן.
אני אחפש, קודם כל אני אחפש, אני חייבת לקרוא.
כן, כן, זה מצחיק, זה ספר מצחיק. אתה קראת?
אני קראתי.
מה אתה אומר?
אני קראתי את התודות. קראתי את התודות. ראיתי שאני שם, וזהו, וסגרתי את הספר.
אגב, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, אתה מכיר את ה... יש בהתחלה, בספר יש... הייתה לי בעיה לכתוב אותו, אז הייתי צריך, כי הספר היה נורא 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 מבלבל, והיה צריך עוד בן אדם שיסבירו לו משהו, בדיוק באותה תקופה אסף עבד אצלי, ואז אמרתי לעצמי, מה עושים? איך אני מוסיף את העוד בן אדם הזה? ואז אמרתי, טוב, בוא נתאר את אסף. וכתבתי את אסף.
כן, הוא כתב דמות. אני לא חושב.
דמות.
אני לא חושב שזה אני, אבל אולי אני אתן לזה עוד קריאה.
אז עכשיו אני אחפש, אני אקרא את הספר, ואני צריך לחפש איפה אותה. מי הדמות?
תחפשי.
אגב, דמות מדהימה, מאוד מכילה, אבל כן, כתבתי את אסף, כן. שלום לאינגה אייזנברג, יושב ראש, עורכת הדין, אינגה אייזנברג, יושבת ראש ועדת הקריפטו של לשכת עורכי הדין, שלום.
ארצית.
מה זה אומר?
יש מחוזית?
אפשר להתחיל במה זה אומר?
כן, בואו...
מה זה אומר לי... בואי, תתחיל במה זה אומר.
קודם כל, כן. אז הלשכה בנויה ממחוזות, ויש ועדות ארציות. אז זה קצת יותר, מה שנקרא, יותר מורכב ממה שזה נשמע. זה יותר פשוט, אבל...
עכשיו אתם יש ועדת הקריפטו. זה קצת כמו ועדת כנסת לענייני... משטרה, ועדת הפנים של הכנסת, אז אתם ועדת הקריפטו של לשכת עורכי הדין.
נכון, וכך בחשבון שבלשכה יש בכלל הרבה ועדות, כן? וכל ועדה היא מתעסקת במשהו אחר. עכשיו, ועדת קריפטו ארצית היא הוקמה בגלל הצורך הזה שאנחנו זיהינו שיש צורך, שאנחנו גם נביא את הקול שלנו חוץ מזה גם בוועדות בכנסת. כי עד עכשיו לא היה קול של מי שיש אנשי קריפטו שמתעסקים, גם עורכי דין ולא רק, וגם הלקוחות שלנו שיש להם את הקול, שהם רוצים להביא אותו, ולא היה איך נביא אותו. כל החקיקות שיצאות, כל הדברים האלה, שנגיד אם זה ועדה מיסויית, שהיא טובה מאוד, אבל היא לא, היא בעצם דואגת לעניינים שלה. אבל כל, מי ידאג לאנשים שמתעסקים בקריפטו? גם לעורכי דין שמתעסקים בקריפטו, וכל כל מה שקשור לזה, גם ללקוחות של עורכי דין, שגם להם צריך לדאוג. אז ועדה הזאת בזה, בעצם זה מה שהיא עושה. היא מנסה לדאוג לזה, וגם לקדם את כל היחסים, את כל מה שקשור לאנשי, ללמידה של עורכי דין בעניין הקריפטו. כי היום יש המון עורכי דין שאין להם מושג מה זה קריפטו. המון. אנחנו מנסים לקדם כל מיני השתלמויות, כן, אנחנו יודעים שיש גם השתלמויות מבחוץ, לא רק בתוך הלשכה, אבל אנחנו הכי הרבה מנסים לקדם בתוך הלשכה, וללמד, נגיד יש עורכי דין שפונים עליי, שמזה אני, כל פעם אני מפתחת את הפעמים, איך זה יכול להיות, איך יכול להיות שבשנת 2024, יש עורכי דין שאומרים, אני מסרב לקבל קריפטו, אני לא רוצה לקבל תשלום, לקוח שבא אליי ואומר, אני אשלם לך עבור השירות בקריפטו, הוא אומר, אז אני לא אקח אותך כלקוח.
זה מצחיק, זה אמור להיות כאילו יוקרתי כזה, להיות עורך דין שמתעסק בקריפטו, נראה לי, כאילו.
היום אני לא חושב שזה...
בחוץ שלו, כאילו, זה כמו...
אבל זה היום כמו, מבחינתי, זה על אותו משקל להגיד, היום אני מתעסק בשקלים,
בנדלן.
למה? אתה לא בדיוק מתעסק בקריפטו. היום כל עורך דין חייב לקבל תשלום גם בקריפטו, כי זה, מבחינתי, זה תשלום לכל דבר. אין, אנחנו לא עושים הבדלים מבחינת התשלומים, אבל יש היום המון עורכי דין שאין להם מושג והם לא רוצים, הם אפילו ברמה הכי פשוטה שהם אומרים לי, אני לא יודע איך אני מוציא חשבונית בעניין קריפטו, נגיד קיבלתי, נגיד ואני יודע איך לעשות הכל, איך אני מוציא חשבונית, אני אפילו את זה אני לא יודע, ואז כשבאים אליי ואומרים את זה, אז אנחנו זיהינו שיש צורך עצום, גם להקים את הוועדה שבעצם תעזור לאותם עורכי דין, וגם אנחנו נקדם השתלמויות באמת לאותם אנשים.
אבל יש משהו שאני ממש רוצה, זה הסיפור הזה של לשכת עורכי הדין, וגם לשכת יוצא מס וגם לשכת רואי חשבון, זה משהו שהוא נורא חשוב במדינה, זאת אומרת, כשהממשלה שומעת שיש עמדה של לשכה, מה שנקרא לשכות המקצועיות, זה מאוד מאוד משנה להם מבחינת תהליך החקיקה.
כן, בוודאי. בוודאי, כי אנחנו מביאים בעצם את, אנחנו מביאים את הקול של אותם אנשים שעוסקים בזה. כי בסוף כל חקיקה היא נועדה לציבור, היא נועדה לשרת אותנו. ואם בסוף החקיקה הזאת היא ריקה מתוכן, כי היא לא משרתת אותנו, היא לא משרתת את הציבור שבאמת משתמש, ציבור המשתמשים. אז מה עשינו עם זה? אם יש חקיקה מסוימת שהיא באה נגד אותם אנשים, אז אם אנחנו מנסים, אם בסוף היא יקדמות, אם הממשלה תקדם חקיקה שהיא לא רלוונטית, אז איפה אנחנו כלשכה? אנחנו בעצם לא עוזרים. ואנחנו לא מסיים, גם, לא רק לאורחי דין, גם ללקוחות שלנו, שזה הקהל, ששם הכי הרבה צריך לעזור.
יודע, אנחנו, בגלל שאנחנו באזורים האלה של ביטקוין ומטבעות דיגיטליים, אז אנחנו מאוד מאוד מכירים את כל הנושא הזה, מאוד מכירים את כל התחום הזה, אבל מה שאנחנו כל פעם מגלים, ואני חושב שאנחנו מופתעים מחדש, זה עד כמה בעצם הידע הוא חסר. זאת אומרת, עד כמה אנשים גם היום בממשלה, בכנסת, אומרים לעצמם, אוקיי, מה זה הדבר הזה שנקרא ביטקוין? מה זה העולם הזה שנקרא עולם הקריפטו? ואז הם זקוקים בעצם לנו כדי שאנחנו נבוא לגשר על זה, אבל אז, אתה יודע, אנחנו תמיד נתפסים, אנחנו עם הג'ינסים והטישרטים, ובסוף אתה צריך את הלשכות, אתה צריך את העורכי דין.
כן, אבל אתם עכשיו, אנחנו נמצאים, צריך להגיד את זה, אנחנו מה, 92 אלף היה הבוקר? אתם מרגישים
לך תדע, אנחנו מקליטים, לך תדע מה קורה.
הכל יכול לקרות, אבל נכון לנקודה הזה, פעם אחרונה שבדקתי 92 אלף.
נכון.
אתם מרגישים שאנשים פונים אליכם בתקופה האחרונה חשובים יותר, אתם מקבלים שיחות טלפון מפתיעות, פניות, ללמוד, משהו, הרצאות. שאלה לשניכם דרך אגב, כאילו, אתם מרגישים את העלייה הזאת בהתעניינות?
בוודאי. קודם כל נתחיל מזה שיש התעניינות הרבה יותר, ושואלים אותי שאלות, איך אני יכול להשקיע ואיפה אני יכול להשקיע? אני אומרת, סטופ, רגע, זה לא שאלה לעורך דין, אני בטח לא נותנת המלצות כאלה. אבל יש היום הרבה יזמים שפונים אלינו, שהם ממש רוצים לפתח. יש להם כל מיני עסקים שהם באמת טובים, אבל הם מפחדים מאוד מהרגולציה. עכשיו הם אומרים, אני לא רוצה בסוף להתאפס, והם עושים דברים שהם ממש נפלאים, והם באמת עם הרבה חוכמה, והרבה דברים שהם עושים, ופיתחו תוכנות, ופיתחו דברים שהם באמת מטורפים. אתה מסתכל, אתה אומר, איך הילד הזה יודע לעשות דברים כאלה במחשב, הוא יודע לפתח, ובסוף הוא במה הוא נופל? הוא אומר, אני מפחד שיתפסו אותי בתור מישהו שעובר על החוק, שאני פשוט לא יודע מה לעשות.
את יודעת,
ואז עכשיו... אנחנו באים לפה, זה הנקודה שאנחנו צריכים לעזור להם.
את יודעת, עכשיו, הרי בעצם... בוא רגע נרדד את זה. קודם כל, לסטארט-אפים ולחברות שרוצות, אז קודם כל צריך להגיד שגם בשיתוף שלכם, יש באתר של פורום החברות, יש את אוף-רמפ ישראל, שזה בעצם מעין פרויקט כזה שעשינו, שיש שם המון 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 ידע, שהוא מוצא כמובן בחינם, אז כדאי שתיכנסו לאתר, וגם יש שם את כל הסיפור של המדיניות בנקים, אז תיכנסו לשם. כן, לקחנו קבוצה של עורכי דין שמכירים, עורכי דין, רואי חשבון שמכירים ויודעים, ובעצם נתנו כאילו את הבסיס של הידע, כמובן ש... זה לא לקוחות פרטיים. אתה לא יכול לקרוא באינטרנט ולהגיד, אוקיי, אני יודע מה אני יכול לעשות עם החברה שלי, אבל כן, זה נותן לך איזשהו בסיס של ידע, שזה דבר שהוא חשוב. אבל אני חייב לומר, הרי מה קורה כאן? זה הפעם הראשונה שאתה בונה אפליקציה פיננסית, שהיא כולה רק קוד. והנה למשל, קוד באופן כללי, קוד תוכנה, זה משהו שמוגן על ידי חופש הביטוי בארצות הברית. אבל ממש לפני חודש-חודשיים, בית המשפט בארצות הברית פסק במקרה של טורנדו קש, שמישהו שתכנת חוזה חכם, מישהו שתכנת קוד תוכנה, הוא בעצם עבר לחוק, כי הוא לא הוציא רישיון של מאני טרנסמיטר, שזה ממש רישיון של העברת כספים. עכשיו, זה משהו שבית משפט בערכאה יחסית נמוכה, פסק, וגם כן, הם לא כתבו את הפסיקה, זה היה רק פסיקה בעל פה, שזה גם כן משהו שהוא יחסית, יחסית יוצא דופן, אבל יש לנו כאן איזשהם אתגרים חוקיים, יש לנו כאן אתגרים חוקיים ומקומות שהחוק עדיין לא הגיע אליו בכל מה שקשור בפיתוח הזה של עולם הקריפטו.
נכון, אבל כך נגיד אנשים רגילים, לא פיתחו, אבל הם עושים, הם סוחרים בקריפטו. עכשיו הם באים אליי למשרד, אומרים, תשמי, עכשיו אני מחזיק, אם לפני חודשיים אני החזקתי X כסף, היום בגלל העלייה החדה אני מחזיק כבר ביותר מ-X, והם לא יודעים מה לעשות עם זה. הם אומרים לי בפירוש שאנחנו היום מחזיקים כסף. לא כולם יודעים שצריך לדווח, כן? המון עד היום מחזיקים בדעה שבעצם אני מחזיק קריפטו, וזה משהו שקניתי בצורה חוקית. אני מחזיק בקריפטו, אני משחק מדי פעם פה בפלטפורמות כאלה ואחרות, והכל בסדר, אני לא חייב לדווח לאף אחד.
אבל זה בגלל שאולי נניח כי אנשים רגילים למניות, וגם במניות הם חייבים לדווח, ובמניות עושים את זה בשבילהם, נכון?
בדיוק, שם יש לך בדרך כלל בנק, יש לך את המקומות שהם מוסדרים כביכול, ואז אתה יודע איך לעשות. בגלל שקריפטו, הרי בוא, אנחנו לא תמימים, ואנחנו יודעים שלהכניס היום כסף שמקורו בקריפטו לבנק, זה כבר סיפור שאף אחד, אף סוחר לא באמת רוצה להתעסק עם זה, ויודע שזה מאוד מאוד קשה, וצריך לעבור פה הרבה הרבה... בוא נגיד, אנחנו יודעים איזה בורסות בדיוק צריך, באיזה בורסה אתה צריך להיות בשביל להכניס את הכסף לחשבון בנק שלך. לכן אלה שסוחרים בקטנות וסוחרים נגיד באיזה בורסה לא הכי גדולה, ויכול להיות שבורסה היא בסדר גמור, כן? והכסף נכנס. אבל בסוף הוא אומר, איך אני אמור לדווח על זה? והרבה פעמים אומרים, אני משאיר את הכסף הזה בכלל שם בבורסה, ויכול להיות שהם גם לא מצליחים להוציא את הכסף בסוף, ואז הם נשארים עם הכסף שלא מדווח. עכשיו, דרך אגב, זה גם יצא, אתה זוכר שיצא על זה, מה שאומרים שיש הרבה כספים שהם לא מדווחים של קריפטו ושהם מוחזקים.
דוח מבקר המדינה.
דוח מבקר המדינה, שבעצם זה מה שהוא אומר. אבל אין גם רגולציה שתומכת עכשיו בכל בהוצאה של הכספים האלה לאור. זה משהו שצריך גם לקדם את זה.
אני לא חושב שאין רגולציה. אני חושב שמה שיש, יש לנו בעצם, יש לנו שתי בעיות. זאת אומרת, הבעיה הראשונה זה באמת שיש הרבה מאוד חוסר ידע אצל הבנקים, מה שגורם להם לפעמים לחוש סכנה. דבר שני, הלקוחות, המערכת של המניות היא כל כך מתוחכמת. היום, תשמעי, היום גם אם אתה קונה קרן כספית, ואתה הרווחת על 4% בשנה, אז הבנק משלם עבורך את המס. זאת אומרת, שילמת 25% מס על הרווח. אבל בקריפטו, מה שקורה בביטקוין, אתה יכול לפעמים להרוויח הרבה מאוד. זאת אומרת, שעיקר הכסף שאתה רואה אצלך בארנק הוא רווח, ואז אתה צריך לשלם עליו 25%. בכל מקרה, אתה משלם את זה, אבל... בקריפטו זה פשוט מאוד מאוד גדול, וגם אף אחד לא עושה את זה בשבילך. כשאתה ביטקוינר, אז you're being your own bank, אז אתה גם צריך לשלם עבור עצמך את תשלומי המיסים. ואנשים בשוק מזה.
סליחה, אבל על זה, אבל כל בן אדם עצמאי, כן. באיזשהו מקום, אמור לדעת את הדבר הזה, לא לגבי ביטקוין, לגבי דיווח באופן כללי, וכל בן אדם שהוא קצת, שהוא לא שכיר, בוא נגיד את זה ככה, אמור לדעת באופן כללי את הדברים הבסיסיים האלה.
אינגה, אנשים יודעים?
לא. המון אנשים לא יודעים. הם לא מבינים, אין עדיין, זה לא ירד עד הסוף לאנשים שבאמת ביטקוין זה משהו שבכלל קריפטו, שזה משהו שצריך לדווח עליו. זה משהו שאתה פשוט לא יכול להחזיק אותו ואתה מחזיק...
אם אתה מרוויח משכורת, נגיד, לא יודע, כיועץ, כבן אדם שהוא כזה פרילנס, ואתה יודע לדווח על הדבר הזה.
אבל כמה עצמאים יש בשוק? רוב האנשים הם שכירים.
גם שכירים, אנחנו מדברים על אנשי הייטק, זה לא תמיד אנשים שהם, זה אנשים שהם, אתה מסתכל, הם נמצאים במקומות עבודה מאוד מסודרים, ואתה מתפלא שפתאום הוא מגיע למשרד. אני אומר, איך אתה לא קישרת שאתה באמת צריך לעשות פה? הם מחזיקים משנות 2018, אתה אומר, איך אתה מחזיק את זה? כי הוא לא נדרש אף פעם להגיש הצהרת הון. אז ברגע שבן אדם לא נדרש אף פעם להגיש הצהרת הון, כי הוא שכיר, ויכול להיות שהמשכורת שלו קרובה לסף הדיווח, אבל לא עוברת לסף הדיווח, אז הוא בעצם לא חייב. אז מה שקורה, אתה אומר,
כולם היום יש להם איזה רואה חשבון, איזה חבר, איזה משהו, מרגיש לי שזה כאילו, אולי זה בגלל שאני כאילו, אולי בגלל שזה כסף פיאט, ואנשים כאילו לא חלחלים, שזה גם למטבעות דיגיטליים, אבל מרגיש לי שהמודעות לאנשים, של אנשים לכסף, מאוד עלתה.
אבל זה בדיוק הסיפור, כי תשמע, עד נניח לפני 10 שנים, ההשקעות, קודם כל בישראל, היה בכלל פחד מהשקעה. מהשקעות. למה? כי ב-81 כולם השקיעו, 81-82, ואז הבנקים, היה טרנד של השקעה בבורסה, בעיקר טרנד של השקעה במניות הבנקים, והדבר הזה התפוצץ בכל רעם גדול, ואז אנשים בישראל החליטו, התחילו להתייחס להשקעה בבורסה בתור הימור, ממש ממש הימור. זאת אומרת, אני זוכר שאני גדלתי ואמרו, מישהו הולך להמר בבורסה. השקעה בבורסה, השקעה מנייתית, היא לא הימור. היא, יש בה אלמנטים של הימור, אבל היא איזשהו אלמנט שהוא מאוד מאוד חשוב בשביל לבסס את החיים הכלכליים שלך. עכשיו מה שקורה, זה שאנשים לאט לאט התחילו לעשות זה, אבל תחשוב על זה שאנשים, נניח בדור שלי, ההשקעות המנייתיות הגדולות שלהם, זה קרנות השתלמות, אין על זה מס? זה פנסיה, אתה לא נתקל במיסוי של זה, וגם יש על זה הטבות מס מאוד מאוד משמעותיות. זה ההשקעה המנייתית הגדולה שלך. אבל
S&P, כל בעשר שנים האחרונות, כל בן אדם יש לו בטלפון, במגדל,
בגיל שלך. בגיל שלך. בגיל שלך, כן. מי שזה, אנשים הרבה, 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 אני יודע...
לא מכיר מישהו שלא פותח לי אפליקציה, מורה לי S&P.
הבת שלי, בת ה-14, מדברת איתי על השקעות. אומרת לי, תשמע, אני צריכה לשים את הכסף ככה, אני צריכה לשים את הכסף ככה, אני צריכה לקנות קרן כספי.
זה לא נעים לי להגיד, אבל הסיבה האמיתית שכולם מתחילים לדבר על כסף מגיל צעיר, זה בגלל המדינה הזאת, בגלל המצב פה ספציפית.
לא, אני לא חושב.
אני לא חושב שתלך לג'ן זי בארצות הברית וידברו איתך על כסף כמו שמדברים לך פה. פה אני חושב שמרגישים קושי כלכלי מגיל מאוד צעיר. גם אם אתה בא ממשפחה מבוססת, אבל זה כבר גולש ל...
לא, אני חושב שדווקא, אני חושב שזה דווקא, אני דווקא לא לגמרי מסכים איתך. מה שאני חושב זה שכל האזור הזה של קריפטו, של ביטקוין, זה בעצם, אתה מכיר, פעם שתית, פעם כאילו קיבלת מנה מפורקת, נניח שקשוקה מפורקת, הפוך מפורק, כאילו, או תירמיסו מפורק, לא יודע, כאילו, אתה יודע, אתה לוקח מנה, נניח... כן, אתה מקבל בתוך קוס, תקשיב אחי, אתה מקבל בתוך, יש רק כאילו את הבפלה הזה, שאתה תוקע בזה, ושמים לך אספרסו, אז אתה תוקע את זה בתוך המסקרפודת, שופך את האספרסו, זה תירמיסו מפורק. עכשיו, מה הקטע?
זה תירמיסו?
באימא שלי.
בגדול, כן.
Okay. נכון? נכון?
אני לא...
שדקתי, ואתה רק צריך קצת קקאו מלמעלה. עכשיו, בכל מקרה, מה קורה? אנחנו עושים דקונסטרוקציה של הכסף. היה לנו בנקים, והיה לנו כסף, והכל היה מאוד 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 גדול ומאוד מאוד מוסדר, ואנחנו לאט לאט הולכים ומפרקים את זה, ובביטקוין זה היה ממש ממש ברור, זאת אומרת, בפעם הראשונה פירקת לחלוטין את המבנה של הבנק, וכשאתה מתחיל לאט לאט לבנות מחדש את זה, בצורה טכנולוגית, קצת כמו שפרקת תחנת מוניות, ועשית אובר או גטקסי, אותו דבר. כשאתה מתחיל לבנות את זה, אז אתה בונה את זה מחדש טיפה יותר טוב, וגם אנשים מתחילים לשאול את עצמם כל מיני שאלות, אז הם שואלים את עצמם, רגע, למה אני צריך שלם מס? אני צריך שלם מס? מתי אני צריך שלם מס? זה בסדר שאני שלם מס? תמיד דבר
יש עכשיו איזה לא. גל של נאורות כזה, בכל מה שקורה, בכל מה שנוגע לכלכלה ופיננסים בגיל צעיר.
לא, אבל אני אתן לך דוגמה עכשיו. לא מזמן פנה אליי מישהו שהוא בכלל ילד של חבר, שעומד להתגייס. אני אומרת, שמי, אני עבדתי המון עכשיו, תקופה לפני הצבא, אז עבדתי הרבה במלצרות, וחסכתי 20,000 שקל, וזה הכסף שאני רוצה עכשיו ללכת לקנות קריפטו. את יכולה לעזור לי? אז אמרה לי, שמע, בגדול זה מאוד פשוט, אתה צריך להיכנס, אתה צריך לקנות, אתה יכול לקנות, אין שום בעיה. אבל אמרתי, אז הוא אמר לי, לא, אבל הציעו לי לקנות בעצם ממישהו שאני אביא לו מזומן, והוא יביא לי את זה ויעביר לי לארנק. אמרתי, שמע, אתה רוצה אחר כך באמת להרגיש את הכסף בחשבון הבנק שלך, או שאתה רוצה באמת לעשות משהו עם הכסף הזה, אל תפנה למקומות האלה. אבל זה בדיוק הבעיה, שהמון מהכסף הזה זה שזה... מדברים על אנשים שהם לגיטימיים לחלוטין, שהם קנו את הקריפטו בעצם בכסף שהם הרוויחו, ששלמו עליו מס, והם קנו את זה ממקומות שהם לא טובים. אחר כך לך תנסה להכניס את אותו כסף לחשבון הבנק שלך, שבעצם הכסף, המקור של הכסף מההתחלה הוא בסדר. אבל כשזה עבר כבר כמה מקומות, זה כבר הופך להיות למשהו שהוא לא חוקי. ואף בנק לא יקבל את זה. אז פה מתחילה בעיה כשאז אתה אומר, אז איך אני אדווח על זה בעצם? מה אני אגיד?
לא חוקי, אולי הסיכון בו הוא גבוה.
הוא גבוה, אבל הבנק לא יקבל את זה. אז איך בעצם הוא שואל אותי? אז איך אני בעצם עכשיו מדווח על כל הדבר הזה? מאיזה כסף אני אשלם את המס שאני צריך לשלם? כי הבנק לא יקבל, ואנחנו יודעים שלרשות המסים אתה צריך לשלם מחשבון הבנק שלך להעביר את זה לרשות המסים. אז מה הוא צריך לעשות בסיטואציה כזאת? זאת אומרת, זה אנשים שגם פונים ואומרים, אנחנו בעצם בסיטואציה שהיא הזויה קצת, אבל אין להם ברירה כל כך ואין להם מה לעשות עם זה. זאת אומרת, והם פונים, דרך אגב, איפה הם כן פונים? הם פונים לחול. איפה, מה הפתרונות שלהם בעצם כשהם לא מוצאים משהו בארץ? האנשים האלה פונים הרבה פעמים לחול ולבנקים בחול, שקצת יותר גמישים, ואנחנו מכירים את הבנקים האלה שיודעים לקבל גם, לא תמיד בודקים את מה שפה בארץ, כן?
לא, אבל צריך להגיד משהו. אם בן אדם, יש עניין של רף, אוקיי? ואם בן אדם רכש מטבע דיגיטלי בסכומים נמוכים, ב-10,000 שקל, ב-15,000 שקל, בוא, הוא לא, זה לא... המקום שבו אתה צריך להפעיל עליו את כל חומרת הדין. בסוף, את מי צריך לתפוס? צריך לתפוס את, לא יודע, את אותו עבריין או את אותו מלבין הון, שמנסה למכור ברמות יחסית משמעותיות, ושם צריך לתפוס אותו באמת, לגבות ממנו מיסים, להבין מה זה, זה נכון. אבל אנחנו חייבים להתעסק עם הרף. זאת אומרת, הרף חייבים להתעסק. טוב, דבר שני, כן, אתה יכול, you can go safe. ובעניין הזה, בהחלט, אין שום בעיה, יש מספיק, יש, את יודעת, עד לפני כמה שנים, הייתה לנו בעיה בישראל של נותני שירותים פיננסיים שלא היה להם רישיון, כי הרשות שוק ההון מאוד, מאוד התעכבה עם העניין הזה, אבל עכשיו יש, יש...
אני באמת לא מבין את הקטע הזה של ללכת למישהו פרטי ולעשות...
גם הסיכוי...
באמת, כאילו...
גם הסיכוי שתחטוף פישינג.
בתקופה שיש לנו כל כך, כאילו, מה זה כל כך? בתקופה שיש את פלטפורמות ישראליות בעברית, נגישות, ברמה של... העברה בביט, ברמה של פתיחת חשבון בפייסבוק.
אבל מאיפה זה בא? זה בא ממקום של חוסר הבנה, חוסר... באמת שזה הרבה פעמים הם לא באים ולא עושים סקר שוק.
אבל זה לא שהוא היה עושה דבר כזה עם, לא יודע, כסף רגיל. כאילו, בגלל שזה קריפטו, זה נשמע לא לגיטימי. אבל זה לא שמישהו היה אומר לו...
כן, יש איזו עננה כזאת, שקריפטו זה חייב להיות משהו שהוא לא תמיד, לא כל כך חוקי, שזה כזה, לא בדיוק, זה מתחת לרדאר, זה צריך להסתתר.
איך אנחנו משנים את זה? איך נראה לך שאפשר לשנות דבר כזה?
לצעוק על זה, הנה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, גם דרך אגב, אז אנחנו כל הזמן צועקים את זה, שקריפטו זה משהו שהוא לגיטימי לחלוטין, וצריכים להפוך את זה לכמה שיותר לגיטימי. אני כל בן אדם שפונה אליי ואומר, תקשיבי, אני לא יודע מה לעשות, אני קודם, תקשיבו, אתם חייבים לקרוא על זה, אתם חייבים להיכנס לאתרי אינטרנט שמדברים על זה, אתם חייבים להיכנס...
צריך להגיד, זה חוקי. קודם
בדיוק,
כל,
זה חוקי.
אנחנו מתעסקים בדברים שהם דברים חוקיים. אסור להלבינון, אסור לממן טרור, זה נכון, אבל לקנות ביטקוין, לקנות קריפטו, זה חוקי. אבל אני חושב שאולי השאלה היא איך אנחנו מתמודדים, זאת אומרת, וגם אתם בלשכת עורכי הדין, איך אנחנו מתמודדים עם השלב הבא? זאת אומרת, מטבעות דיגיטליים הבנו, קונים מוכרים הבנו, בסדר? אבל איך אנחנו מתמודדים עם השלב הבא? אפליקציות של פיננסים מבוזרים, DeFi. אני נכנס לאפליקציה ואני מוציא איזשהו סוג של יילד, אני מוציא איזשהו סוג של ריוורדס על הכספים שלי, לא רק זה, סטייקינג, ריסטייקינג, זאת אומרת, כל מיני אפשרויות שמייצרות איזושהי מערכת פיננסית יחסית גדולה. איך אנחנו מתמודדים עם העניין הזה, גם עם הכנסת כספים לבנק וגם עם לייצר להם איזושהי מסגרת רגולטורית?
הנה, בדיוק אמרת איפה, הכנסת כספים לבנק. בסוף אנחנו רוצים כולנו גם לראות את הכסף הזה נכנס לבנק. עד שאנחנו לא משנים מבחינת הבנקים, שהבנקות תהיה קצת יותר פתוחה, ולא תביא, לא תשים את כאלה, אתה יודע, היום אפילו בשביל לפתוח, אתה יודע מה צריך לעשות בשביל לפתוח חשבון בנק למישהו שעוסק בקריפטו שלו, נגיעה לקריפטו? זה פשוט, זה אסון, זה אסון. עזוב עוסק בקריפטו, ואני אלך איתך לנותן שירות בנכס פיננסי או נותן שירותי אשראי. לפתוח חשבון בנק בישראל היום לכאלה שעוסקים בכסף רגיל, הם לא בפיאט, הם לא מתעסקים בכסף בקריפטו בכלל. לפתוח להם חשבון בנק היום, בנקים דורשים מראש, שהחוק לא דורש את זה, למנות קצין ציות שיושב בתוך העסק, והוא יהיה אחראי על כל הפעולות של העסק. עכשיו, כשאנחנו מדברים בעצם על אותם האנשים שהם לגיטימיים, הם עבדו מאוד קשה בדרך בסביבות שנתיים בשביל לקבל את הרישיון הזה, אז אתה אומר, הם עבדו בשביל לקבל שנתיים את הרישיון, אבל הבנק אומר להם, תקשיב, בשביל לפתוח חשבון בנק, אתה צריך לעבוד עוד לפחות חצי שנה אצלי.
אבל את מבינה את הקטע המטורף הזה, אנחנו במדינת ישראל, אנחנו צריכים עכשיו
מעצמה.
להיאבק על היכולת שלנו לעשות עסקים. מדינת ישראל נמצאת במצב קשה, הכלכלה נמצאת במצב קשה, עוד מעט, בעזרת השם, תיגמר המלחמה, והמילואימניקים יחזרו לשוק העבודה, התשלום שהמדינה משלמת להם יפסיק, זאת אומרת, אנחנו נצטרך להתחיל לבנות את הכלכלה שלנו מחדש, מאות אלפי אנשים, השמנה והסלטה הישראלית יחזרו די מוקים וחבולים, ואנחנו נצטרך לבנות את הכלכלה מחדש. צריך עכשיו די-רגוליישן, צריך עכשיו לאפשר לאנשים לפתוח חשבונות בנק, לעבוד, לסחור, לבנות עסקים. זה הזמן. את יודעת, עבר עכשיו, יש את התזכיר חוק, התפרסם עכשיו את התזכיר חוק שמגדיר נכס דיגיטלי. בא לי איזה מישהי, אתה שומע? בא לי מישהי מהרגולציה. לא משנה מי, לא חשוב שמות, בסדר? אומרת לי, תקשיב, אבל שתדע לך, זה, עכשיו זה ייקח זמן. למה זה ייקח זמן? למה הדושם?
אבל זה לא ייקח זמן.
למה שזה ייקח זמן?
אבל ברור לך,
אסף, בשלוש, את התזכיר חוק הזה.
ברור לך שזה לא ייקח זמן בגלל שזה קריפטו. ייקח את זה זמן, כי זה מדינת ישראל.
אסף, רשות המיסים מסכימה לזה, משרד ראש הממשלה מסכים לזה, משרד האוצר מסכים לזה, התעשייה מסכימה לזה, תעבירו את זה בשלוש קריאות בחודשיים. מה יש לכם?
שכחת רשות אחת.
מי?
לאיסור הלבנת הון.
רשות לאיסור הלבנת הון זה על דעתה. תעבירו את זה, תעבדו מהר למען השם, תעבדו מהר. תשמעו, אם לא, אנחנו צריכים לעשות דבר אחד, ואולי בזה אנחנו נסכם. אנחנו צריכים עכשיו במדינת ישראל לקום ולעבוד מהר על הרגולציה. מה שלא נעשה בחודש, חודשיים, שלושה הראשונים של ממשל טראמפ, שבא עלינו עכשיו, לפחות במגזר הקריפטו, בא עלינו לטובה, לא נעשה. ולא נהיה מובילים, אבל די כבר עם האיומים, ודי כבר עם הלא נהיה, לא נהיה, לא נהיה. אנחנו צריכים לבנות את ההצלחה הבאה שלנו. זו גזרת הדור, זו המשימה שלנו, ואם אנחנו לא נדחוף עכשיו חזק, חזק, חזק את הרגולציה, בעזרת אגב, לשכת עורכי הדין, שמה, אינגה, אני חייב להגיד לך, אינגה היא כוח, היא קטר, והיא בלשכת עורכי הדין, היא יכלה לקחת את הגוף הזה שהוא, תשמע, זה שעורכי דין, הם שמרנים, פעם נכנסת למשרד עורכי דין וראית כאילו משהו חדש, כולם עם מחוייתים ועם הציורים.
אני פעם הבאה, אני מבטיחה, אני אבוא עם טישרט.
אתה קטר, אני הקרון של הנכים, מאחורה.
אז בכל מקרה...
זה לטיק טוק.
היופה. אז בכל מקרה, אז אינגה באמת מובילה שם את ההבנה ואת היכולת שלהם להבין וזה, אבל התפקיד שלנו, גזרת הדור שלנו עכשיו, היא לדחוף את הרגולטור לחוקק, 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 ואמר ככל הניתן.
נכון מאוד. אני מסכימה איתך, אני מאוד בעד. גם דרך אגב, אנחנו בואו נעשה מה שאנחנו יכולים, ואיפה שאנחנו יכולים. דרך אגב, גם במדיניות הבנקים. צריכים לשנות שם משהו. לדעתי, אם אנחנו לא נתחיל לדחוף את הבנקים לזה שהם התחילו לקבל את הכספים, והתחילו לעזור לנו, גם לעורכי דין וגם לציבור שלנו, של עורכי דין, של כל הלקוחות שלנו, זה לא יקרה. אם אנחנו באמת, הבנקים לא יזוזו, זה לדעתי תוקע לנו את הכלכלה, שזה בעצם שם הכסף בעצם הגדול, שהוא צריך להיכנס לישראל וצריכים איכשהו לקדם את זה. שם זה נתקע. עכשיו, שתחשוב אותם אנשים שרוצים להכניס את הכסף, והם מבריחים את הכסף הזה לחול. פה,
אגב, איפה, אני רוצה איפה, להגיד איפה... לך שאחד מהדברים שאנחנו עשינו בפורום חברות הקריפטו, זה באתר שלנו אנחנו עשינו פוסט מתגלגל, שבתוך הפוסט הזה יש את כל הקציני ציות, את כל המדיניות של הבנקים, את כל הסניפים שאפשר לפנות אליהם לחברות, פרטים פונים כל אחד לסניף שלו, פרטים אין זה, אבל בחברות זה, אז גם מבחינת זה, כריסורס לאורכי דין,
נכון.
זה שמה, ואפשר להשתמש
אתם
בזה.
אתם עושים עבודת קודש לקהל ממש לציבור, שזה ממש עוזר להם. אני שמעתי את זה לא פעם אחת, באמת, אני שמעתי את זה לא פעם אחת מהלקוחות שלי שהם יודעים, כשהם צריכים מידע והם מחפשים, הם מוצאים את המידע הזה דווקא באתר שלך, ובאתרים של פורום חברות, הם מוצאים הרבה מידע, שזה לא מובן מאליו, כן, בוא, זה לא ש...
אני חושב שהנקודה התחתונה זה שכל מי שמקשיב לנו וכל מי שבא מממשק איתכם צריך לדעת שכל מה שהוא עושה זה חוקי, הוא צריך להפיץ את זה הלאה ולהתנהג...
לא, 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 לא כל מה שהוא עושה זה חוקי.
לא, כל מה שהוא
עושה... הפעילות במטבעות
דיגיטליים, כן.
הפעילות במטבעות דיגיטליים היא חוקית.
כן.
וצריך להסיר את העלתה, והדרך היחידה לעשות את זה בעזרת שיח, מה שאנחנו עושים פה, אבל גם מחוץ על הדבר הזה, בשגרירות, שכולם יודעים כבר את השעות הפעולות שלה, ונחזור על זה.
שעות קבלה.
שעות קבלה.
שעות קבלה, ימי שלישי, מ-10 עד 1.
ואין מה לעשות, צריך פמפם את זה, עד שיקרה עם זה משהו.
סיים?
יאללה.
אינגה אייזנברג, יושב ראש ועדת הקריפטו של לשכת עורכי הדין, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך, אסף.
תודה רבה לניר הירשמן, סופר הצעיר. יאללה, אנחנו היינו אנשי ביטקוין, כל הפלטפורמות וכולי, יאללה ביי.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה בעיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.